ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב.
בוקר טוב, נורית, אלן.
אלן, אלעד, מה קורה?
בסדר, שוב אנחנו פה במשרדים של סמסונג נקסט.
שוב אנחנו פה, כמו איזה זה.
כן, המון תודה, אני רוצה להגיד תודה שוב לסמסונג נקסט, זרוע השקעות של סמסונג, שנתנו לנו פה את האולפן להשתמש בו. אחלה מקום בסרונה. והיום, נורית, על מה רצינו לדבר היום?
קריירה?
קריירה.
בארגון? שני מילים שלפעמים לא הולכות כל כך ביחד. אני חושבת שהמציאות שלנו, או מה שאני לפחות רואה, שהרבה אנשים זזים כל שנתיים, שלוש, ארבע, אתה זז לא תפקיד רק, אלא ארגון.
שלא נדבר על ה-Generation Z, שנכנס היום לעולם העבודה, והוא כל שנתיים כבר נמאס לו והכל משעמם לו, הוא חייב משהו אחר.
נכון, אז בעולם התזזיתי הזה, יש עדיין אנשים שמחזיקים קריירה ונוכחות בתוך ארגון להרבה מאוד שנים, וחשבתי שאולי יהיה מעניין לדבר גם על זה.
יאללה, בכיף. אז איתנו נמצא אודי גביש, אלן אודי.
אלן.
אלן.
טוב.
בוקר טוב. אודי גם טרח והביא לי קפה, אז הוא כבר מקבל שתי נקודות.
נכון, לגמרי.
אז לא יודע, אני למשל גם נמצא בארגון שהוא כבר, אני נמצא בו כבר 11 שנה, אבל אודי פה, בוא נגיד, לא רק שיותר
מכפיל
אותי. אז אודי, אולי תספר לנו קצת ככה על המהלך קריירה שלך, ואני חושב שזה מאוד יעניין את הקהל שלנו לשמוע.
בכיף גדול. אז נכון, אני 26 שנים באינטל, ואפשר להגיד דינוזאור, כמו שאולי הצעירים של היום אומרים. אבל בתוך כל ה-26 שנים האלה, אני חושב שיש המון שינויים, המון זוזות. מה שעשיתי לפני 26 שנים באינטל זה לא מה שאני עושה היום. אז בואו נתחיל עם מה שאני עושה היום. היום אני בעצם מנהל מחלקה שמתעסקת בעצם בכל התקנת הציודים במפעל החדש. אם אנחנו משווים את זה לעולם החיצוני.
בקריית גת אתה מדבר.
בקריית גת. ואם אנחנו משווים את זה לעולם החיצוני, אז זה בעצם סמנכ"ל פרויקטים. כך זה נקרא. בנוסף לזה...
רגע, כמה אנשים אתה מנהל?
בעתיד זה יגיע לכמה מאות. היום אנחנו בונים את עצמנו. אז המחלקה בעתיד תכלול כמה מאות אנשים. הגעתי למחלקה גם מאזור ההנדסות, שזה גם ניהול של 150 אנשים. ובעצם... אני חושב שכל הזמן הדברים הולכים ומשתנים. העולם עבודה שמשתנה בחוץ משפיע גם על אינטל. רק לציין שבנוסף לאינטל, אני מתעסק גם בנושא של עמותות. אני יושב ראש עמותת סאנרייז, שזו עמותה שעורכת קייטנות לילדים חולי סרטן ולאחים הבריאים שלהם בקיץ. ובנוסף לזה אני גם מתעסק באימון, מנהלים ולידרשיפ. בתוך כל המקום הזה, יש מרווח התפתחות מאוד 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 גדול באינטל.
אז בואו נדבר שנייה ככה. בכלל, הרקע שלך, המקצועי, מה שהלכת ללמוד, זה גם עולם שונה ממה שאתה עושה היום.
נכון. אז אם מדברים על באמת תזוזות, אז אני למדתי שני תארים בגיאולוגיה. גיאולוגיה הנדסית. עבדתי תקופה לא קצרה של 5+ שנים במנהרות, מנהרת הכניסה לירושלים, ליפטה, זה היה הפרויקט הראשון שעבדתי בו כגיאולוג, הגירה שאובה בים המלח, כביש 60, זה היה המאסטר שלי.
נורא רחוק ממה שאתה עושה היום, במובן
מסוים. גם וגם, גם רחוק וגם לא רחוק. מדעי הטבע, גיאולוגיה, אינטל, גם מדעי הטבע בהרבה דברים. אבל זה שונה. אני חושב ש... מה שמאפשר לך להיות 26 שנים בארגון, זה השילוב בין הערכים האישיים שלך לערכי הארגון. כשהדברים האלה מתואמים ואתה מרגיש שאתה נמצא בזון שלך, במקום שלך, אתה יכול להיות הרבה מאוד זמן בתוך מקום שנותן לך משמעות. הסיבה שעזבתי את הגיאולוגיה, כי הרגשתי שאני לא משמעותי בעיני עצמי. שהמקום שלי, אני הבנתי שהמקום שלי הוא עבודה עם אנשים, וכשאני בעצם נמצא בגיאולוגיה, אז זה תחביב נהדר. אני מאוד אוהב את זה, אבל לא ביום-יום. ביום-יום אני חייב לראות את האנשים, אני חייב לראות איך אני עוזר להתפתחות, איך אני מפתח גם את עצמי יחד עם אנשים. ניסיתי לפתח את עצמי עם סלעים, פחות עבד.
Okay.
אז אנחנו... עברתי לכיבור של אנשים, ולקחתי פה ריסק מאוד גדול.
שמשהו שמבחינתך הוא אבן שואבת,
אבן שואבת
לתפקיד, זה הנושא של בעצם המשמעות שאתה יכול לתת, המערכת היחסים וההשפעה שיש לך על אנשים אחרים.
נכון.
זה לא אבל קצת, אני רגע קצת על, אתה יודע, אני מסתכלת על זה, אני אומרת, זה קורפורט, זה כאילו אתה בטובה בים, אני לא יודע כמה אתם, 70, 100, 150 אלף, אין לי מושג כמה אינטל היום.
אנחנו עשרות אלפי אנשים ברחבי העולם.
כאילו, אז כמה אתה יכול להיות משמעותי בארגון כזה?
וואו. התשובה היא מאוד. אני חושב את המשמעות אתה יוצר. דעת, יש קלישה שאומרת, האדם יוצר את התפקיד, ואפשר לדבר הרבה על קלישאות, אבל קלישאות נמצאות כמה אמיתיות. אז אני חושב שאת המשמעות אתה יוצר, אתה מקבל, ואתה יודע איך לעצב את מה שאתה עושה ביום-יום. אני מביא את הסגנון ניהול שלי, אני מביא את הדגשים שלי, ואני מגיע למטרות בעצם בעזרת הצורה שאני חושב. ואני חושב שבמקום הזה, בארגון שאני גדל בו, אז יש אפשרות מאוד מאוד גדולה להיות מי שאתה. ובנוסף, זה גם יתרון. ארגון מאוד גדול, זה אומר שיש הרבה מאוד דיסציפלינות. אני יכול להגיד שעברתי יותר מ10, אפילו 15 תפקידים בתוך הארגון הזה. אז מה שעשיתי לפני 26 שנה...
כשאתה מדבר על ארגון, למי שלא מבין, זה בעצם היחידה או הקבוצה המסוימת שעוסקת באיזשהו תחום...
נכון, בתחום הייצור, באינטל. אז אני חושב שבתחום הזה... עברתי כבר יותר כמו שאמרתי, בין 10 ל-15 תפקידים. מה שעשיתי כשנכנסתי לאינטל זה לחלוטין לא מה שאני עושה היום.
שזה אולי חלק מהמתכון בעצם.
נכון.
איך תמיד לזוז, תמיד להיות בתנועה.
אז כן, זה גם אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותי, להיות בתנועה. זאת אומרת, המקום הזה של להיות בתנועה מבחינתי זה לחיות. אם מישהו עכשיו אומר לי, אודי, תעצור רגע, אז לרגע זה בסדר. שני רגעים אני כבר... מה שנקרא, כותב את הצוואה. אין לי יכולת להישאר במקום. די בעייתי לחיות איתי, את יכולה לשאול את אשתי. אבל...
אנחנו נבדוק את זה אחר כך.
תבדקו, אבל זה גם מעניין. ואחד העקרונות שמנחים אותי, וזה גם אחד הדברים שאני בעצם בא ועובד עם האנשים שאני בא איתם על לידרשיפ, זה מה קורה באזור הנוחות. אני מבחינתי מסתכל על הדברים ואומר, וואלה, ברגע שאני נמצא באזור הנוחות שלי, אני בבעיה.
למה אתה קורא אזור הנוחות שלך? תן לנו רגע דוגמה מהדרך שאתה עשית.
נכון. אז בוא נתחיל קודם כל עם הגדרה. מה זה אזור הנוחות? מבחינתי אזור הנוחות זה המקום שאני לא מתפתח בו. זה המקום שאני עושה את מה שאני עושה עם יד אחת קשורה. אני יכול לקום בבוקר, בצהריים, בערב, שורק את הדברים, זז, כלום. אותו דבר, בוקר, ערב, ואני אעשה את זה מצוין. אבל, לאורך זמן... אנחנו צריכים לזכור שבכל התעשייה, גם בהתפתחות של המין אנושי, אם אנחנו עומדים במקום, זה מה שאנחנו זזים אחורה. לכן בעצם המנהיגות והפיתוח מתחילים בדיוק באזור במקום שאזור הנוחות נגמר בו. ברגע שאזור הנוחות נגמר ואתה יוצא החוצה לתוך מה שנקרא fear zone, אזור הפחד, לאחר מכן ל-learning zone, שבו זה האזור שאתה גדל, ואז בעצם ל-growth zone, שזה האזור שאתה, וואו, חי את האוטופיה שלך, לזמן מוגבל, כי גם הוא הופך לאזור נוחות אחר כך, זה המקום שבו אתה יכול להתפתח. ואז אתה מסתכל על עצמך, אומר, אוקיי, אם התחלתי בעצם כמהנדס באינטל, הדבר הבא שעשיתי, זה הלכתי לנהל במשמרות, הלכתי לנהל טכנאים, דברים שלא קשורים להנדסה, ויתרתי על טכנולוגיה, ויתרתי על דברים, והלכתי לניהול. מצד שני, אחרי 2.5 שנים, הבנתי, וואלה, אני לא במקום בדיוק מבחינתי, מציתי, ויתרתי על כל הניהול, והלכתי לעשות משהו שהוא טכנולוגי לחלוטין. ואז גדלתי בתוך הטכנולוגיה. וככה עברתי אזורים, תפקידים, כל מיני דברים שאני עושה, והיום אני בכלל בעולם הפרויקטים.
אבל אני רגע אעצור במשהו.
כן.
כי המון פעמים הפרשנות של אנשים של מה זה קריירה, זה שאתה עולה ליניארית. ובטח נכון. אם הגעת לעולם הניהולי, אז הייתי מנהל צוות, אז אחרי זה אני אהיה מנהל קבוצה, אז אחרי זה אני אהיה סניור דירקטור או דירקטור, ואז הלאה והלאה.
VP והלאה,
כן.
נכון.
וכאילו יהיה לי יותר ויותר מוטת שליטה, כמו שאנחנו חווים לקרוא לזה, ויהיה לי כיסא יותר גבוה וחניה יותר קרובה בקומות. אוקיי?
לגמרי.
סליחה שאני בציניות.
לא, מעניין, לא, אבל... את לא בציניות. אני חושב שהפיתוח האישי שלך כמנהל בכיר, תלוי מאוד בך. תלוי מאוד בפרספקטיבה שאתה מביא. זאת אומרת שאם אני מחפש אולי כמנהל צעיר את הקידום, נתחיל כ-team lead ולעלות להיות דירקטור או כל דבר אחר, ברגע שאתה הופך ל-executive manager, הפיתוח שלך מאוד מאוד תלוי בעצמך. מה שאתה מביא ומה שאתה עושה.
אז בוא דבר על זה רגע קצת יותר בפירוט, מה זה תלוי בך? אתה יודע, מי שמקשיב לך לנו ואומר, אוקיי, אני מנהל בכיר, איך אני מבין מה האופציות שלי, איך אני מבין מה לעשות, מה המתכון?
אז בוא אני שאל אותך שאלה, שאל אתכם אפילו פה. כשאנחנו מדברים על מה שנקרא בית עבודה, כמה הפרדה יש לנו בין הדברים האלה?
אני לא יכולה לענות על זה, יש לי משרד ביתי. אני מנועה.
אין הפרדה ברורה, במיוחד מאז הקורונה והמודל ההיברידי, אנחנו...
עכשיו, לא רק שאין הפרדה ברורה, אני אישית לא מאמין שבן אדם ש... מה שנקרא, קופה על שמריו בבית, או לא טוב לו בבית, יהיה לו מדהים בעבודה, או וייס ורסה. אני מאמין שאנחנו כאנשים מתפקדים גם וגם, והדבר תלוי, אחד תלוי באחר. זאת אומרת, המודל ההתפתחות שלי הוא מודל התפתחות כאדם, כאיש. ואז אני אומר, איך אני מפתח את עצמי? ומה אני עושה לעצמי? ואיך זה מתבטא בעבודה? זאת אומרת, שאם אני עכשיו אקח מנהל, או בן אדם שכל החיים שלו עשה X, קו מאוד מאוד פשוט, התקדם רק ליניארית, בלי תזוזה לרוחב, אני חושב שבסוף התהליך, הוא יהיה מנהל או מנהיג פחות מוצלח.
אני רוצה רגע למה שאתה אומר על התזוזה לרוחב.
אז עכשיו אני אסביר את זה.
בעצם אתה בא ואומר, לפעמים אתה תוותר על כל מיני טייטלים או זה, כי תלך הצידה לעשות משהו שהוא חדש.
אני אלך לבנות לעצמי בסיס. בוא ניקח את הדוגמה של פירמידה. ככל שלפירמידה יש בסיס יותר רחב, יותר גדול, אני אוכל לבנות אותה בצורה יציבה לגובה. אני יכול לבנות פירמידה מאוד צרה ומאוד גבוהה, סיכוי שהיא תיפול לי די גבוה, אבל אם אני אבנה פירמידה עם בסיס מאוד רחב, הסיכוי שלי לגדול ולעלות למעלה בצורה חזקה ויציבה, הוא הרבה יותר גדול, והוא גם הרבה יותר מעניין. כיף יותר מעניין, להסתובב בפירמידה שיש בה... מה שנקרא שני מבוכים, או בפירמידה שיש בה ים של דרכים. ולכן אני אומר שהגדילה לרוחב היא בעצם גדילה מאוד מעניינת, כי בעצם אני בונה לעצמי את הבסיס.
תן לי דוגמאות ממך. דוגמאות לתפקידים שעברת ממש, שמסמלים את זה.
אז בוא נסתכל על דוגמאות. אוקיי, אז קודם כל, מעבר בין דיסציפלינות בתוך, אם אני יודע היום שאני אחראי על תחום מסוים, לבוא וללכת לתחום אחר לגמרי. אם אני מנהל מהנדסים, ללכת לנהל טכנאים. או לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה? לא רק אינטל. אני הולך ופותח לעצמי גם, אני הולך ללמוד קורצ'ינג, אני הולך ללמוד גישור, אני הולך לקבל הסמכה בגישור של בתי המשפט, אני הולך לקבל הסמכה בקורצ'ינג, ויותר מזה, אני הולך לפתוח לעצמי איזשהו עסק, שמתעסק בעבודה עם מנהלים ומנהיגים ברחבי העולם, כמובן באישור של אינטל לפי כל הנהלים, ואני לומד מזה המון. פתאום אני מרגיש שאני יכול להשפיע גם face to face עם אנשים שהם מחוץ לארגון שלי. ואני לומד המון מהדבר הזה. אני הולך ולומד חצי שנה של להיות מדריך מדיטציה. מה אני עושה עם זה? המון בתובנות שלי משתנה. אני מביא את הדברים האלה לתוך הניהול באינטל. אני מביא את הדברים האלה לתוך האנשים שלי. אני חושב שהיום אני מנהל שבעצם אחד הדברים שאני עושה זה לפתח קורסים בנושא של לידרשיפ, לפתח קורסים להכשרת מנהלים חדשים, לפתח קורסים בנושא יציאה מאזור הנוחות, לפתח קורסים בנושא איך אני בונה שפה גישורית בארגון. אז הפיתוח הזה, שהוא בעצם יצירת בסיס פירמידה רחב, מאפשר לך בעצם לעסוק בהרבה מאוד דברים. והיום אחד הדברים שאנחנו יודעים עליהם, אתה לא באמת מתעסק רק במה שאתה מנוהל. זאת אומרת שאם הדיסציפלינה שלך היא ניהול פרויקטים, עדיין אתה מתעסק ב-people, עדיין אתה מתעסק בפרויקטים שהם בנושא עלות, עדיין אתה מתעסק ב-well-being, כל כך הרבה דברים שאתה בעצם עסוק בתוכם, שמה שמאפשר לך בעצם להסתכל על כל הארגון, לעלות לרגע למרפסת ולהפסיק להיות רחבת הריקודים, לקבל תמונה אסטרטגית, לקבל תמונה גדולה, לראות איך אתה מתקדם. והקידום הוא בין עצמך. זאת אומרת, כי בשלב מסוים, הפירמידה הולכת ונהיית צרה למעלה. לא כולם יהיו מנהלי מפעלים, לא כולם יהיו ה-CEO של אינטל, או של כל ארגון. אז מה זה אומר? שאם אתה VP, אז זהו? גמרת? אין לך יותר מה לעשות? אתה חייב לזוז ארגון כדי להתפתח? לא בטוח. בוא נסתכל על מה שיש, קודם כל. מה האופציות שעומדות לרשותך במקום הזה? אם הצית את הכל ואין לך, זוז. אבל כל עוד שיש לך מה לעשות, ואתה יכול לתרום, ואתה יכול להרגיש משמעותית, ואתה מרגיש שאתה מתפתח, צא עם זה.
זה מאוד מתחבר גם לכל המיינדסט הזה של growth. growth לעומת fixed. שאתה תמיד חושב כאילו מכל תפקיד, מכל דבר שאתה חווה, מה אתה לומד. זאת אומרת, תמיד שתהיה את החשיבה הזאת. ואני מאוד אהבתי את את המשל שלך לפירמידה, אני מאוד אהבתי. אבל איך אתה, לעומת זאת, מתמודד עם זה שלמשל, אתה בעצם לא מתמקצע באיזה משהו מסוים לעומק, ואיך אתה מונע מעצמך מלהתפרס יותר מדי, זאת אומרת, ללכת יותר, ליותר מדי כיוונים, ובסוף יהיו את האנשים האלה שהם כן מתמקצעים באזור מסוים, שאולי הם יהיו קנדידייטס יותר מתאימים לתחום הספציפי שהם עובדים בו.
זו שאלה מצוינת שאני מתמודד איתה המון, בתוך הראש, בתוך המחשבות שלי, כי זה בעצם איזושהי דילמה. ואני את הדילמה הזאת פתרתי עם זה שאני עובד עם אנשים שמאוד מאוד detail oriented. כי אני בן אדם של vision, אני בן אדם של הסתכלות גלובלית, ואני מאמין שבעצם דבר רודף דבר, ובעצם מביא לך את הניסיון. אתה בונה אינטואיציה שעוזרת לך איפה שאתה נמצא. אין דבר שהולך לאיבוד. ולכן המקום הזה בעצם, אני קורא לו המקום האינטגרטיבי. לדעתי, להערכתי, אנחנו נמצאים בעולם שכל מה שמתפתח, בוא נסתכל, אנחנו קוראים לזה עולם הווקה, נכון? שאנחנו כנראה נמצאים במקום שיש הרבה מאוד אמביגיויטי, והדברים אתה בא בבוקר, הדברים כבר שונים בערב. בהרבה מקומות כאלה זה קורה. יש לנו גם דברים שאנחנו עובדים בחוסר בהירות מאוד גדול, קבלת ההחלטות בחוסר ודאות היא מטורפת היום. אז השאלה אם לכל הדבר הזה, מה אנחנו באמת צריכים? האם אנחנו צריכים את הפרטים הכי 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 קטנים ומדויקים, או שאנחנו צריכים את התמונה הכללית? והתשובה היא גם וגם. לכן כשאתה עובד בצוות, אתה עובד בעצם עם כל הדיסציפלינות. אני חושב שהמילה, מילת המפתח היא אינטגרציה. זה שאתה מגיע ממספר דיסציפלינות, זה שאתה מגיע עם מגוון רחב של ניסיון, מאפשר לך לקבל החלטות ולהוביל אנשים בצורה מאוד, לדעתי, נכונה, כדי להביא אותם לתוצאות ולהביא את הארגון לתוצאה.
אני גם אוסיף על זה משהו ככה, קפצנו, אבל בעצם אתה בא ואומר, אנשים הפעם בחשיבה שלהם, אני אהיה כמו שאתה מציג את זה, אלעד, זה אני אתמקצע יותר ויותר, כלומר אני...
יש גם ארגונים שזה היה קלצ'ר, זאת אומרת זה...
יש
ארגונים שאתה רואה שכאילו קשה להם לקבל את זה, שאתה מגיע מישהו שהוא עם ניסיון ניהולי מאוד מאוד גדול וטוב, לשים אותו בתפקיד שהוא במחת הטכנולוגיה הוא פחות שולט, יהיה להם מאוד קשה עם זה. אפילו שהוא, כמו שאתה אומר, יודע להישען על האנשים הנכונים, יודע לעשות דלגציה, ללמוד מהם, עדיין יש ארגונים שזה קשה להם. ואני דרך אגב חושב שזה לא נכון, אני חושב שצריך לצאת מה...
תראו, אני לא רוצה לדבר, בוא נגיד, על המתודולוגיה של אינטל, אני מדבר על עצמי במקום הזה. כל תפקיד שאתה תיגש אליו, יש ציפיות. אתה צריך לשבת, אתה צריך ללמוד איתו. אתה לא יכול להגיע לתפקיד ולהגיד, אוקיי, אני לא מבין בו כלום, אבל אני יודע לנהל. זה לא עובד ככה. אתה חייב להכיר דברים, אבל כנראה שאתה לא תהיה המהנדס הכי טוב.
בדיוק.
אתה לא צריך להיות הכי חכם. אבל חלק מהעניין זה אחד, זה בלתי אפשרי כבר להיות המהנדס הכי טוב כשאתה בתפקידים למעלה. כלומר, זה by definition זה...
חוץ ממני, כאילו.
ברור.
כן.
שזה אחד. אני חושבת שזה למשל הקושי של האופן מנהלים, זה לוותר על זה. על התפיסה. מי שמגיע מהעולם המקצועי מאוד, ופתאום לשחרר ולהגיד, אני לא הבן אדם הכי חכם בחדר בנושא הזה, או הכי מומחה. אני חושבת שאם אני רגע מדברת על מה שדיברת עליו קודם, זה הקטע שאתה אומר בעצם מיומנויות. זה לב העניין. כלומר, מנהלים בכירים, תרחיבו את המיומנויות שלכם לכיוונים שונים. זה יכול להיות בניהול פרויקטים, זה יכול להיות בהובלות שינוי, זה יכול להיות בתפיסות ניהוליות, זה יכול להיות בחדשנות אולי טכנולוגית, בדברים שהם לא בדיוק התפקיד, אבל דרך זה אתם בעצם תעשו מה שפעם היו קוראים העשרת תפקידים. כלומר, של לקחת את התפקיד שלי, אבל להוסיף לו עוד דברים שהם, בגלל שגם הסביבה משתנה.
אני חושב שהדבר העיקרי, אם אני מסתכל על זה, זה אפשור המיינדסט הרחב שלך. אם אתה מנהל בכיר, ואתה מבין שאתה רוצה להרחיב את עצמך ולגדול, תשנה מיינדסט. ברגע שאתה פותח את כל הגבולות, ומבין שגם מה שאתה עושה בבית עם הילדים, רלוונטי לקריירה שלך, גם ספר שאתה קורא רלוונטי לקריירה שלך, אתה תמיד תמצא איך לשלב את הדברים, ואתה תראה שהדברים עוזרים לך. הם באמת עוזרים לך. ואם אתה חושב שבעצם אתה צריך משהו אחר, אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. אני סמסטר הבא מתחיל דוקטורט. וואלה, בין 56, מה חסר לך? מה, אתה מפגר? אתה חסר דוקטורט? כאילו, מה? אבל כן, אני מרגיש שכל הדברים שאני יודע אינטואיטיבית, אני יכול לחזק אותם ולהמשיך וללמוד, ולהמשיך ולגדול. מבחינתי, כל עוד שאני...
במה אתה הולך לעשות דוקטורט?
במחלקה לניהול, באוניברסיטת בן גוריון. כנראה שזה יחקור את נושא ה-well-being, אבל אני עדיין לא סגור על זה. אני עכשיו בקטע של שמיעה, סדרה שלמה של הרצאות פילוסופיות, ומאוד מעניין אותי גם הנושא הזה של באמת תוצאה והסתברות, האם אנחנו חושבים כמו שפינוזה, או שאנחנו הולכים לכיוון יום, או לכיוון כאוטי אחר, דברים שמאוד מסקרנים. וכשאתה, וזה בדיוק המקום, זה בדיוק איך אני יכול להביא עוד ערך, גם לארגון וגם לעצמי, על ידי האשרה מבחוץ. עכשיו, גם אם אני מדבר על הנושא הזה של ההתנדבות, גם אם אני מדבר על זה שמה שאני עושה עם אנשים אחרים, כל המקומות האלה מאשרים אותי ומחזקים אותי כמנהל, והופכים אותי אפילו עוד יותר למנהיג. אני חושב שאנחנו היום, ההבחנה בין מנהל למנהיג היא די ברורה. אנחנו מחפשים שבאקזקיוטיב, במנהלים הבכירים, כמעט כולם יהיו מנהיגים, אם לא כולם. זאת אומרת, אני חושב שזה אחד
הדבר. אני לא עושה את ההבחנה הזאת, דרך אגב. כי בעיניי אי אפשר להצליח, אם אין לך את היכולות גם לדעת איך מייצרים דלבור טוב, וביצועים, ועמידה ביעדים, ומצד שני, איך אתה יודע ליצור חזון, ולחשוב אסטרטגית, ולהוביל אנשים וכו'.
אבל זה כן יותר בולט כשאתה עולה למעלה.
ככל שאתה עולה למעלה.
זה נדרש בטימליד, זהו. קפצת כבר לגרופ ליד, זה כבר נדרש שם.
אתה לא תגיע יותר למעלה אם אין לך את זה.
נכון, בדיוק. אז אני אומרת, אז
בדפינישן,
וגם אם מנהלים שהם מתאים ליד, גם מהם אנחנו כבר דורשים לדעת לנהל שיחות, לדעת לפתח אנשים, זה כבר לא רק
בו. מה המשאב העיקרי שלנו?
אז לכן אני באה ואומרת, זה כבר המושג מנהל כנפרד ממנהיג, הוא כבר בעיניי פסה.
זה עדיין קיים.
זה פחות החזון ופחות האסטרטגיה בדרגים הנמוכים. זה דווקא אני יותר מסכים עם
אוקיי. אותי. אוקיי, אני רק באה ואומרת, כבר יש, ברור שזה משתנה, אבל זה כבר קיים, זהו. אתה לא יכול להשיג אנשים שמביאים רק את הפן הדלבורי, האופרטיבי נטו, ולא מסוגלים לעבוד עם אנשים, כי המהות היום זה לעבוד עם אנשים, ואתה רואה את זה בחברות הכי טכנולוגיות, אינטל וכולי.
לא, מנהל שלא יודע לעבוד עם אנשים.
יפה, אז זה המהות אבל הפכה להיות, זה כבר לא אם אתה יודע.
אני חושב שהעולם עבר שינוי במקום הזה, באמת, מי המנהל שהוא גם הטכנולוג הכי טוב, למנהל שהוא גם טכנולוג, אבל מבין ומרגיש אנשים.
ואני מאוד מתחברת על מה שאתה בא ואומר על ההרחבה הזאת, כי בגלל אני אוהבת לדבר על תמהילים.
נכון.
כי זה אני שוות מה שקורה. זה משתנה במינונים של הדברים שאתה נדרש, וגם אם תבוא ותגיד, בלמה אתה צריך פחות מזה ויותר מזה, אבל זה הולך ומשתנה וזה קיים. אתה גם לא יכול להיות מנהל בכיר שהוא לחלוטין לא רואה את המטרות ואת השגת היעדים של האנשים מתחתיו.
אתה לא יכול להיות בכלל במקום
אז,
הזה.
אז אנחנו מדברים על תמהיל, ומה נכון. שאתה בא ואומר, בתמהיל הזה בעצם אפשר לצקת עוד דברים, בין אם זה בתוך הארגון, כלומר אתה זז, ואם הייתי בטח לוקחת איזשהו קו ומציירת איך נראית הקריירה שלך, אז היינו רואים איזה מין קו מזוגזג
נכון,
כזה של דברים.
אתם רואים גם עליות, ירידות, כן, קריירה שמכילה המון
שזה
המון
מאוד
המון
מתאים דברים. לארגונים גדולים, אני חושבת שבארגונים קטנים זה קצת יותר קשה לעשות.
אני חושב שבארגונים
לא בלתי
קטנים
אפשרי,
יש
קשה.
דבר נוסף שאתה כן יכול לעשות, אתה יכול להזיז את הארגון יחד איתך בארגונים קטנים. Okay. זאת אומרת, כשאני עובד עם אנשים מארגונים קטנים, היכולת השפעה שלהם על התרבות הארגונית, על השינויים, בייחוד אנשים בכירים, כן, שברמה של C-Level, אז הם באמת יכולים לעשות שינויים מאוד גדולים. וזה פריבילגיה שקיימת בארגונים קטנים, וזה מדהים.
נכון. אתה נותן השפעה בלי בעצם לעבור תפקיד. אתה
נכון.
אתה תפקיד יכול לזוז, יש הרבה מקום.
אתה לזוז. יכול לשנות את הסביבה שלך. שזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. כי את יודעת, כאילו, שאלה, את יודעת, יש את הדבר הזה שאומר, הכל צפוי והרשות נתונה. איזה רשות נתונה לנו בעצם? הרשות לבחור את הסביבה שלנו, הרשות לזוז, הרשות לזוז למקום אחר, כי אנחנו יצורים של הסביבה. לא נכנס לקטע הפילוסופיה, זה באמת כמה שאנו יכולת בחירה. אבל ברגע שאני בוחר לעצמי את הסביבה, ברגע שאני עכשיו אלך לאוניברסיטה, ברגע שאני אבחר את הארגון שאני רוצה לעבוד בו, ברגע שאני אבחר את האנשים שאני רוצה לעבוד איתם, ברור לי לחלוטין שאני יוצר מיני אינביירומנט, שהוא שלי. וזה דבר מדהים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על עוד פיתוח, אז אני רוצה לשאול גם כמה סיפוק וכמה משמעות יש בלפתח אנשים אחרים. האם זה סוג של פיתוח? האם זה סוג של התקדמות? אני מסתכל על עצמי כעל אבא. אחד הסיפוקים הכי גדולים שלי זה לראות את הילדים שלי. של טל אשתי ושלי זה לראות את הילדים. לאן הם גדלים? מה הם עושים?
אז הנה לחזור הביתה בשלום אז אמרת טל, הבנתי אותך.
נכון, בדיוק. שותפה לכל דבר.
טל, את שומעת?
סתם דוגמה, היום בבוקר, אנחנו יש לנו בוקר איכותי, היום בבוקר זה היה לשבת, לפתוח ספר של אלכסנדר פן, לקרוא שיר ולנסות להבין ולדבר עליו במסקנות של העולם. והיא השותפה הכי טובה שלי לכל הפילוסופיה שלי ולכל התזזיתיות שלי, היא עדיין סובלת אותי, שזה יפה. אז אני חושב שאחד המאפיינים מאפיינים בעצם מנהלים בכירים, זה היכולת לפתח אנשים אחרים. בכל מקום שאתה עוזב, האם יש לך סקססור? האם יש אנשים שיכולים כעס התפקיד שלך? האם יש אנשים שיכולים לגדול? וזה סיפוק אדיר. בעיניי, אין סיפוק יותר גדול מזה לראות שאני זז, לא משנה אם למעלה או לרוחב, ויש מישהו שנכנס, ומחליף, ומצליח, ומתקדם, והופך להיות פיר שלי.
מדהים, זה אפילו יעזור לך לזוז, כשאתה תדע שיש לך את הסקססור הזה.
זה כל מה שאני מדבר על אינטגרציה. אנחנו נמצאים במערכות של בעצם, יש הדדיות מטורפת. אני מאמין בהדדיות מטורפת בעולם, אבל בטח ובטח בארגונים. יש הדדיות מאוד מאוד חזקה. אתה נותן, אתה מקבל. אתה לא צריך לחכות מה... המושג הזה של בוא נחכה מה יעשו בשבילי, הוא מושג נוראי.
אני קומן אומרת שפרינס צ'ארמינג מת מזמן.
לגמרי.
אוקיי? וזה כאילו הקטע של פרואקטיביות. אף אחד לא יבוא להציל אותנו מעצמנו אם אנחנו לא...
נכון, אבל הפרואקטיביות היא עוד יותר. ברגע שיש לך מסלול שאתה מבין אותו בראש לפרואקטיביות שלך, שהוא מסלול של נתינה, מסלול שהוא בעצם, יודעת מה, אני אגיד את המילה הכי לא ארגונית שיש, מסלול של אהבה, כן? שאולי זה מתחבר לעולמות של הבודהיזם והמדיטציה שאני גם מגיע משם. כשאתה מחבר את הדברים האלה ומצליח לצקת משמעות באנשים שאתה מנהל או באנשים סביבך, ואני גם קואץ' מוסמך בתוך אינטל, יש לי את הבד של הקואץ' ואני שייך ליחידה שמתעסקת בנושא קואצ'ינג, וכן, ואני עושה בקואצ'ינג גם בתוך אינטל, וזה שונה קצת. בדרך כלל אני לא עושה קואצ'ינג לאנשים שאני מנהל, אלא לאנשים שסביבי, ואני חייב, זה פשוט הרגשה מטורפת, אתה לומד המון מתוך הקואצ'ינג הזה, אתה עוזר המון, ומבחינתי זה המשמעות שלי.
כשאנחנו רואים איך אתה מדבר בלהט על מה שאתה עושה. כאילו, האנרגיה יוצאת ממך.
אני כל כך אוהב את זה. זאת אומרת, זה באמת אחד הדברים שאני הכי אוהב. אני אוהב אנשים, ואני תמיד אומר שבמקום שאני עובד, אחד הדברים שאני יכול לשפוט ולהגיד, זה ש-99% מהאנשים יכולים להיות גם חברים שלי. וזה קריטריון מדהים בעיניי.
איך ידעת מתי צריך לזוז ולאן? יותר מאשר מתי, כי אתה אומר, זה התחיל להיות בי התחושה הזו של, כבר... קל לי מדי.
די פשוט, יש נוסחה, שני איקס, לא סתם.
לאן אבל זה, איך אתה מזהה את ההזדמנויות? איך אתה יודע לאן אתה צריך ללכת?
אז בוא נשאל קודם כל, מה זה מזל? מה זה מזל? מה זה הזדמנות? אני מסתכל על מזל כעל משהו, מקום ש... אני מסתכל על מזל כעל בעצם מקום ש... opportunity, הזדמנות, פוגשת בעצם capability, יכולת. זאת אומרת, אם עכשיו קרנה נפתחת משרה לנשיאות ארצות הברית בנובמבר, מתישהו, הזדמנות. האם אני מוכן? כנראה שלא. לא רלוונטי בכלל. אבל מצד שני, כשאני רואה דברים שקורים בארגון או בעולם, ואני גם מכין את עצמי, יש הלימה בין הדברים. ברגע שהדברים, הממשק נפגש, אתה יודע שאתה יכול לזוז.
אז רגע, תכלס עכשיו, סדר?
כן.
כשהתחלת להרגיש שכבר מדגדג לך באצבעות, אז מה, אז פתחת את
הרגשתי בתפקיד הראשון שלי.
אצלכם באתר, את המשרות הפנויות, ואז אמרת, זה? או איזה עבד?
לא. נטוורקינג. נטוורקינג עם אנשים. נטוורקינג זה דבר שמניע את העולם. אני שונא את המושג פוליטיקה ארגונית, אני אוהב את המושג נטוורקינג, כי זה הדבר הנכון. נטוורקינג זה מושג של win-win. פוליטיקה ארגונית זה מושג שמוריד. ואנחנו עסוקים בנטוורקינג. זה בעצם לראות איזה ערך מוסף אני מביא, איזה ערך מוסף הפרטנר או הארגון שאני רוצה להגיע אליו מביא, ואיך אנחנו יוצאים ערך מוסף לביזנס.
תסביר לי אבל תכלס. אז תכלס. אמרת נטוורקינג. אוקיי, איך זה עובד?
אז אני נמצא באיזשהו מקום. בוא נתחיל בתפקיד הראשון שלי כמהנדס. אוקיי. 5 שנים, רלוקיישנים בארצות הברית. בשלב מסוים אני מבין שאני חוסם אחרים. אחרים לא יכולים להתקדם, ואני כבר לא נהנה ממה שאני עושה. פשוט מרימים את הראש, מדברים, וזה משהו שמתבשל שנה, שנה וחצי, ואז מגיע הרגע, אתה מרגיש שמגיע הרגע, אני לא יכול להסביר את זה.
כאילו יצרת חיבורים חדשים שלא היו קודם?
בטח.
מה, כאילו קבעת פגישות, קפה, וזה עם אנשים?
כל הזמן, כל הזמן. גם ביציאה לדרך עצמאית לדוגמה, הרגשתי שיש בי המון שאני רוצה לתת לעוד אנשים. כשהתחלתי את הקואצ'ינג, זה היה בעיקר עם מנהלים ישראלים צעירים בארץ, ומתוך מטרה של להרים את האיכות, או לאפשר כלים נוספים למנהלים בארץ, זה היה המוטו שלי. אז גם קיבלתי על זה כסף, אבל הכסף היה שולי, זה לא שאני, המשרה היא, כאילו הדרך העצמאית שלי כלכלית היא מאוד קטנה. אבל האימפקט שאני יוצר על אנשים, תחשבו על זה שאנחנו בעצם באיזושהי מטוטלת, כמה שאתה משפיע יותר בראש הפירמידה, אתה הולך ומשפיע על יותר ויותר אנשים. זאת אומרת שאם אני משפיע על אנשים בארגונים שונים, אני גם משפיע על האנשים שלהם. ואם אני יכול על הדרך הזאת להכניס את המשנה שאני מאוד מאמין בה, שבעצם אפשר להגיד כמו בבודהיזם, אנחנו רוצים להרבות טוב בעולם, אז כן, זאת הדרך. וכשאני הרגשתי שיש לי איזשהו גלישה, איזשהו משהו שאני רוצה לתת, חיפשתי את הדרך. וזה שוב, זה win-win, כי זה גם הגשמה עצמית, וזה גם נתינה.
אבל אני עדיין רוצה להקשות עליך, תכלס, אוקיי?
תכלס?
כן, איך אתה, אוקיי. איך אתה מתחיל לייצר את זה שלו?
נגיד לך עכשיו שלושה תפקידים שהם אופציה. איך בחרת ביניהם? זאת אומרת, מה עובר לך בראש כשאתה מחליט, אוקיי, אני, זה התפקיד הבא שאני אקח.
אז אני אגיד שחלק אני בוחר, חלק בוחרים אותי. זאת אומרת, לפעמים התפקידים בוחרים אותך, וזה אולי נשמע קצת ספיריטואלי כזה.
בסדר, נראה לי אתה כבר הבאת את הספיריטואליטי לכל הכיוונים.
אבל שוב, מתוך האמונה שלי שהכל קשור אחד לשני. אתה בודק את הדברים. אתה הולך ושואל ומתייעץ. עכשיו, נפתחים תפקידים. בדרך אגב, נפתחו פעמים תפקידים שאמרתי, לא בטוח שהם בשבילי. ואז התחלתי לשאול ולדבר, וזה לשבת עם טל, ולחשוב על הדברים. אבל הדבר הראשון...
כשאתה הולך לדבר, אתה מדבר מה? עם אנשים שעשו את זה, עם אנשים שליד, שעובדים, איך? אתה בעצם מנסה לקבל מידע.
אתה הולך לדבר עם אנשים שעושים תפקיד דומה, אתה הולך לדבר עם אנשים שנמצאים באזור הנוסף, אתה הולך לדבר, אם הלכת להיות קואץ', אז דיברתי עם הרבה מאוד כולל איתך, בנושא של קואצ'ינג, ובעצם חידתי לעצמי מה אני רוצה. בוא ניקח את זה דווקא לנושא של הקואצ'ינג. כשאני התחלתי בקואצ'ינג, היה מה שנקרא קואצ'ינג אישי. אחרי שתי לקוחות בערך בלבד, הבנתי שזה גם לקוחות בהתנסות, הבנתי שזה לא אני, אני לא מרגיש שאני טוב לי שם. ואז ישבתי עם טל הרבה מאוד דברים, ואמרנו, אוקיי, איזה added value אני מביא? Added value שאני מביא זה נושא של ניהול ומנהיגות. ואז עברתי, התחלתי בקואצ'ינג עסקי. ופה מצאתי את הבום. הרגשתי ש... אני שמעתי בדיוק את יורם יובל מדבר על הבום הזה, שזה מי שמשחק טניס, זה בדיוק הנקודה הזאת שהכדור פוגש את הרקטה באמצע, אתה שומע את הסוואש הזה, והכדור עובר, וזה הזון שלך. ואתה מרגיש את זה. ואתה מרגיש את זה. ויש תפקידים שידברו אליך, ויש תפקידים שלא ידברו אליך. ואני יכול להגיד שציתי לאורך הקריירה תפקידים שלא דיברו אליי, וסבלתי קשות.
אבל אני אגיד על זה משהו? זהו, אני אגיד על זה משהו, כי המון פעם אנשים שאני רואה, אז יש להם כל מיני כביכול חרטות, שאם זה היה התפקיד הנכון, או המעבר הנכון לארגון וכו', בסוף, מכל מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לקחת דברים.
לגמרי.
ולקחת את זה הלאה. זה נכון שלא כל החלטה חייבת להיות ההחלטה שבה פרחתי והייתי מאושרת.
כן, עושים טעויות, זה בסדר. אבל
אנחנו חווים התנסויות, ולפעמים ההתנסויות האלה יותר מדויקות עבורנו, לפעמים פחות, אבל ההתנסויות האלה מלמדות. וזה בדיוק הגרוט מיינדסט. אני חושב שאתה מסתכל על קריירה לאורך הזמן, אז בסוף אתה מרכיב את זה מכל מיני דברים שלא ידעת שיהיו לך כשעשית אותם, לא ידעת שפתאום המיומנויות האלה...
לגמרי.
אני עושה הרבה אימוני קריירה, ושם אנחנו חוזרים אחורה לתפקידים שאנשים עשו, והם פעמים מתחילים בהכי קטן, הטייטל, ומה זה, ומה לא אהבתי, או כן אהבתי, וזהו. וכשאנחנו יורדים פנימה, הם פתאום רואים כל מיני דברים, או תמות חוזרות של נושאים, שליוו אותך על כל הדרך. למשל, אני מתארת לעצמי שאחת השאלות שלך, שהיית רואה, זה הקטע הזה של להשפיע על אנשים ולפתח אנשים, כי זה כאילו קיים אצלך בכל מה שאתה עוסק.
זאת אומרת, אבל לקח לי זמן כבר... להבין את זה.
נכון, ברור, כי אתה בא לפעמים גם עם הקטע הזה, שאם אני בתפקידים המקצועיים, הטכניים, הטכנולוגיים, זה העיקר שלי.
לגמרי.
להביא את הטכנולוגיה, להביא את הפתרון בעיות סביב הנושא הזה, ובאיזשהו שלב אתה מתחיל להבין שבעצם יש לך תפקיד אחר כמנהל, ובטח כמנהל בכיר.
נכון. אני חושב שמה שאמרת, אנחנו גם מכירים את זה היום בתוך המקום, זה כל מה שנקרא growth mindset. מה שקרול דואק הלכה ובעצם בדקה, ואנחנו מדברים פה בעצם על היכולת שלך ללמוד מטעויות. טעויות הן חלק מהדרך. אנחנו המון פעמים מקדשים את התוצאה ושוכחים את הדרך. הדרך חלק בלתי נפרד מכל מה שאתה עושה. כי אם עכשיו אני הלכתי וטיפסתי לאברסט, ניסיתי לפחות, לא עשיתי את זה באמת, והגעתי למחנה הראשון או למחנה השני, ואז ירדתי. מה זה אומר? זה אומר שצברתי המון ניסיון לפעם הבאה, וזה אומר שצברתי המון ניסיון לאתגרים אחרים. לכן אני מסתכל על כל דבר, על הג'רני שאני עושה, על הדרך שאני עושה, על המסע שאני עושה, כמשהו מפתח.
וזה נקודה בעיניי חשובה לאנשים למשל, שכבר לא טוב להם בארגון,
כן.
ומחפשים את הדבר הבא ולצאת, והמון פעמים מה שהם עושים, הם רוצים למצוא את התפקיד שזהה למה שהם עושים היום. ואני, התפיסה שאני אומרת, גם אם תרדו ברמה הניהולית שלכם, אבל תיכנסו לדומיין חדש, או לחברה חדשה, או לתחום חדש, זה יהיה שווה את זה.
ברור.
ומקסימום תזוזו אחר כך, אחרי תצברו שנתיים, שלוש ניסיון, תזוזו אחרי זה.
לחלוטין. אני ויתרתי על ניהול, יצאתי מניהול בשביל לעבור לתחום. כי הבנתי שאני לא יכול לעבור לתחום ולנהל בו, אם אני לא מבין אותו.
שזה לא נתפס תמיד טוב. הרבה פעמים כשמנהלים מבטרים על זה, חודש אצלכם, אני יכולה להגיד לך, בארגונים אחרים זה כאילו נתפס כירידה.
לא, לא, לא מדבר אם זה נתפס טוב, לא נתפס טוב, אבל אתה יודע, פה יש נושא שלם של האגו. כמה אתה בעצם מונע אגו, וכמה אתה מונע משמעות ומטרה. וזה דברים שונים לגמרי. אם אתה מונע אגו, אתה בבעיה. אני חושב שאתה בבעיה, ואני חושב שגם מי שעובד איתך נמצא בבעיה. היכולת להבחין מתי זה אגו ומתי זה אמת, היא בעצם משהו שאתה לומד עם הזמן על עצמך. וברגע שאתה יודע לשים את האגו בצד, וזה לא אומר להיות חלשלוש, וזה לא אומר להיות כל מיני תיאורים אחרים, זה אומר להיות ממוקד נתונים, ממוקד אינטואיציה, ממוקד הרגשה, ממוקד מי שאתה.
ממוקד שינויים גם. נכון. אני חושבת שהיום, במה שקורה, יש כל כך הרבה שינויים שקורים, וכל כך הרבה הזדמנויות, שאפשר להסתכל על זה מהזווית הזאת.
לגמרי.
של דברים שהולכים, וגם אם עכשיו הם בקטן, הם הולכים ומתבססים. זאת אומרת, בכל ארגון.
נכון, וזה יותר מזה, גם לפעמים אנחנו גם, את יודעת, רוצים לעשות שינוי ולדעת התוצאה. אנחנו לא שם היום. כל יציאה מאזור הנוחות גוזרת משהו שהוא לא נודע. וכל יציאה מאזור הנוחות שהוא לא נודע, אתה בעצם לא יודע למה לצפות. אתה אולי יש לך 10-20% של דברים שהם בתוך המודע, אבל רוב הדברים הם לא. ואתה צריך לצפות את זה ולהבין לאן אתה הולך.
אני חושב שבסוף מה שהניע אותך כנראה, ומניע הרבה מאיתנו, זה לחפש את המקום שעושה לך טוב. את המקום
נכון.
שאתה זה. אז יש אנשים שבאמת יימשכו ללמוד טכנולוגיה חדשה, או
נכון.
כאילו לאנשים. יש אנשים שיימשכו לכוח ולאחריות גדולה יותר. שזה גם בסדר. אני חושב שזה לא שאנחנו, אני חושב שהמסר פה לא צריך להיות, תרדו בדרגות כדי להתקדם, או
זה לא המסר. אני חושב שהמסר הוא, שכמו שאמרתי, שים את האגו בצד, תעשה מה שמתאים לך.
מה שמתאים לך, בדיוק.
בדיוק, כי לאחרים מתאים משהו אחר.
לא איפה קו, שאתה מרגיש אחי, אם זה זו. אני חושבת שהמסר בעיניי זה, לא קו ליניארי רוב הפעמים כבר. זהו.
נכון.
תבין, אנחנו מדברים היום על רפואה מותאמת אישית. אז ברור שקריירה זה דבר שהוא מותאם אישית, ואתה צריך להתחשב במי אתה, מה אתה, מה אתה טוב ומה אתה לא טוב. ומה שאתה טוב ומה שאתה לא טוב, זה גם חלק ממה שאתה אוהב לעשות. תמצא את הדברים הנכונים לך, ואם אתה טוב במה שאתה עושה, אם אתה תגיע לאיקיגאי שלך, אנחנו מכירים את האיקיגאי, נכון?
כן.
זה של לשלב בין כל הדברים של פשן.
רגע, למי שלא מכיר, זה מודל יפני, בנושא של
זה לא איזה וויסקי יפני?
לא.
שהוא בא ואומר בעצם מה זה חיים שהם מאושרים ונוחים, זה איזה קומבינציה של ארבעה מרכיבים, של הדברים שאתה
אוהב
לעשות. אוהב לעשות, טוב בהם.
מקבל עליהם פרנסה.
או שההזדמנויות שיש בעולם הזה.
כן. העולם צריך את זה.
והיום יש לנו מלא הזדמנויות בעולם הזה. אז בעצם השילוב של ארבעת הדברים האלה ימצא לך את המקום הזה, שבו אתה תהיה במומנטום שלך, באלמנט שלך, ביכולת שלך בעצם להביא את הדברים שהם משמעותיים ולזרוח במובן הזה. אני, גם אם אנחנו מדברים על זה שזה כבר לא ליניארי קריירה, אז אני רוצה לאסוף כמה נקודות, אני האוספת. אחד, באת ואמרת, תנועה יכולה להיות בתוך ארגון, על ידי זה שאנחנו מתחילים להגיד שכבר קל לנו מדי, או רוטיני לנו מדי, וזה הזמן לעבור. ולעבור לא בא ואומר, אוקיי, אז מה שאני רק אבדוק זה מתי המנהל שמעליי זז או לא זז, וזו האפשרות היחידה. אתה בא ואומר, תפתחו רגע את העיניים לדברים אחרים, ותתחברו לדברים שמעניינים אתכם, גם אם זה אומר לצאת לגמרי, אם היית מנהל להיות לא מנהל, או לצאת לתחומים אחרים, ושם הדרך זה תפתחו נכון. את עצמכם.
צא מאזור הנוחות שלך, צא מסיגמונד, שים את האגו בצד.
והדבר הנוסף שאתה בא ואומר, שאתה יכול להעשיר את מה שאתה עושה, גם בזה שאתה תלך ותפתח דברים שהם מחוץ לעבודה, כביכול לא קשורים, אבל בסוף, או שאתה תהיה מאושר יותר, כי יהיה לך עוד נושאים שמעניינים אותך, או שבנוס, לא או אלא, ותוכל גם להביא את הלמידה שלך ואת החשיפה שלך חזרה פנימה.
נכון. תחשבו על זה שבעצם אתה לוקח בן אדם שיודע משהו מסוים, שולח אותו ללימודים, לא יודע, לכל מקום אחר, והוא חוזר. נכון? בוא נסתכל גם, יש בצבא מודל כזה, נכון? מעבר לדרכם שם, אתה צריך לצאת ללמוד ולחזור. כן. למה? כי אי אפשר להישאר בתוך ארגון רק בפנים ולהגיד, אני מגביל את הראייה שלי. אני חייב להסתכל על מה שקורה בחוץ. אני חייב להסתכל על העולם. הארגון הוא לא אי בודד. הוא משהו שחי בתוך מערכת מאוד מאוד הרמונית. אם יש פה בעיה, אז ואם יש פה הצלחה, זה משתלב. וכשאתה יוצא החוצה ומביא ידע, או מביא את הניסיון שלך, אתה מעשיר אחרים באופן טבעי. ולכן אני חושב שזה צריכה להיות שאיפה של כל אחד ואחד, לבוא ולהגיד, לא רק אני מפתח, כמנהל בכיר, לא רק איך אני מפתח את עצמי, איך אני מפתח את הארגון שסביבי, ואיך אני מפתח את האנשים שאיתי.
שזה משהו שהרבה עושים על ידי זה שהם פשוט עוברים חברה. אבל אתה אומר, בעצם, אתה לא חייב לעבור חברה. אתה יכול לפתח את הידע הזה גם בדרכים אחרות.
לגמרי. אתה יכול לפתח...
זה לא רק ידע, זה גם את היכולות שלך, וגם את מה שאתה מביא בעצם לארגון חזרה.
מה שאני שומע הרבה בשיח שלך, שאתה... יש לך כל הזמן תיאבון. את התיאבון הזה כל הזמן ללמוד משהו חדש, להכיר משהו חדש. איך מפתחים את התיאבון הזה? איך אני מגדל אותו?
וואו, אני חושב שיש הרבה אנשים שחיים איתי שרוצים להבין איך עוצרים אותו, אבל...
אבל זה כבר, לא, זה בפרק אחר, אודי.
זה בפרק אחר. אני לא יודע, אבל זה סקרנות מגיל מאוד מאוד צעיר על כל דבר, זאת אומרת, זה לעשות את ה... אני זוכר את עצמי כנער, עושה לי מערכת ומסמן את הזמן הפנוי בערב, לאיזה חוג אני אלך ומה אני אעשה, כדי שכל הדברים שאני אספיק, זה מין קטע כזה שהוא גם קצת לפעמים מאוס, כי אתה מנסה לרוץ אחרי המון דברים. אני חושב שהתיאבון הזה גדל ומתפתח מתוך הנאה. זאת אומרת שאתה עושה דברים ואתה נהנה מהם. אז אם אני מסתכל על הדברים היום, אז נגיד, התחלתי ללמוד קבלה. מסתכל על עצמך, אוקיי, קבלה, מה אתה עושה עם זה? אבל זה קשור. בסופו של דבר, לא יודע איך אתה נכנס להמון המון דברים ואתה רואה שהם קשורים. אני חושב שהתשובה זה משהו שהוא נטייה טבעית, וזה משהו שאתה מרגיש שיש כל כך הרבה שפע בעולם, שאם אתה, שזה בזבוז ללכת וללמוד אותו. זאת אומרת, גם עכשיו שאני מגיע לפה ויושב פה איתכם, אני יוצא מפה עם המון לימוד, גם על מה שאתם עושים פה, ועל היוזמה, ועל המקום הזה של להביא אנשים לאוויר, וכדי שאחרים ישמעו ולתת במה, וואלה. מדהים.
ומה אתה אומר למאזינים שלנו שכזה מקשיבים ואומרים, טוב, נו, אבל לי אין לי זמן לדברים האלה. אין לי זמן עכשיו ללכת ללמוד קבלה או ללמוד מדיטציה.
אני חושב שעניין של זמן זה סדר עדיפויות. אני חושב שאמרתי לכם את זה בשיחת הכנה. למשל, לי יש 8 ימים בשבוע ו-27 שעות ביממה, ואז הכל מסתדר, אין שום בעיה. אבל אני חושב שזה עניין של סדר עדיפויות.
תן לי מהחומר הזה גם, בבקשה.
גם מהחומר הזה אני אתן לך. דרך אגב זה עולם של דוגמה אני לא למד אותו עולם החומרים האלה בעיניי, זאת אומרת, גם לי יש איזשהם מקומות שהם גבולות אבל אני חושב שבעצם אין דבר כזה אין זמן אין בן אדם שאין לו שעה פנויה בערב שעתיים פנויות בערב וזה מה שאתה מכניס לעצמך בקלנדר שלך ברגע שאתה מחליט ואפשר לדבר על הרבה מאוד שיטות כמו יצירת הרגלים כמו איך יוצאים מאזור הנוחות, כמו איך אתה משתמש בגרוט מיינדסט, יש 9,000 דרכים בעצם לעשות את זה. אתה צריך לרצות, ויותר מזה אתה צריך לאהוב את הדברים האלה. ברגע שאתה אוהב את זה, אתה תמצא את הדרך.
ואתה צריך גם מערכת. כאילו כדי לייצר הרגלים, אתה צריך שיהיה לך את הסיסטם שהוא הנכון עבורך, כדי לעשות את זה.
אבל זה הסיסטם שאתה תיצור לעצמך.
שאתה תיצור לגמרי.
נכון.
אני כל הזמן מביאה כדוגמה, אני לומדת, אני תכף מגיעה לאלף ימים, שאני לומדת גרמנית.
אני ב-197 של פורטוגזית.
מה זה, דולינגו?
דולינגו, כן. ואני כל הזמן מסתכלת על המערכת הזאת, שהיא חכמה בצורה יפהפייה, איך היא גורמת לי לחזור להגיע ללמוד. להגיע כמעט ל-1,000 ימים. נכון. אין לי זמן, הראש לי מפוצץ, אני... לפעמים אין לי גם סבלנות.
אני כל כך מבין אותך. אין יום שאתה מפספס. זה כבר הפך להרגל.
עכשיו, אני אומרת, ואני כאילו לא פספסתי יום. אני כבר 900 ו...
אני חייב לספר לך סיפור. אני... שם, אני עומד גם משחק, סליחה על כל ההצפה הזאת. ופעמים אני, כאילו, זה ימי ראשון, אני פתאום מוצא את עצמי ב-11 בלילה שאני חוזר, שלא עשיתי דואלינגו. אני עוצר בעלונית, אני עוצר בעלונית, שלא לשבור את הסטרייק שלי, ואני מקדיש בין 10 דקות ל-20 דקות, ולא משנה מה, אני לא אפספס את הסטרייק הזה. אבל זה כבר הרגל. בהתחלה זה היה קשה, אבל זה הרגל.
נכון.
זהו, זה נכנס, כמו לסדר את המיטה בבוקר.
אבל מה הם עושים? הם, למשל, אתה מקבל התראה יומית.
נכון.
על זה.
עכשיו גם דופמינים והכל.
ואתה מקבל את הנקודות ואת הדברים, ויצרו לך איזה מין עולם כזה שבו אתה... הרגל הזה משתלב.
כמו משחק.
אני לא אוהב את היצרו לך. אתה יצרת לעצמך בזה שאתה משתמש בהם ומביא את זה לעצמך.
בסדר, אבל זו אפליקציה.
אבל אתה מכניס את זה לעולם שלך.
נכון, נכון. אבל יש פה חלק שכאילו אימצת איזושהי מערכת שקיימת.
אתה יכול להפסיק מתי שאתה רוצה.
כל דבר אתה יכול להפסיק. נכון. אני כן אבל מסכימה איתך שהמון פעמים זה שאלה של להיות מיינדד לזה. כי זה חלק מעניין, וזה למשל דואלינגו, חוקרים בדוגמה, הם באים ואומרים, אל תלמד עכשיו, ברור שאם הייתי לומדת שעתיים כל יום, אז ההתקדמות שלי הייתה... לא, ההתקדמות שלי הייתה אדירה.
אתה גדולה, אבל אתה לא מסוגל להתמיד שעתיים.
נכון, אבל הם באים, בוא רק תעשה את ה-10 דקות, 5 דקות. עכשיו, לא כל למידה אתה יכול 5-10 דקות. כלומר, יש דברים שאתה צריך למשל לשקוע, אבל אתה יכול להחליט שהיום באמת כזה שפע של למידה, שאם אתה תחליט שזה מה שחשוב לך, אתה תוכל פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. בסדר, אז הקצב יהיה אחר, אבל זה עדיין יקרה.
נכון. זה עדיין יקרה, רק צריך להחליט שזה מה שאתה רוצה. עכשיו, אני חושב שלפעמים גם מעבר לרצון, אתה חייב לאהוב את זה. אתה חייב להכניס לך את זה כאיזשהו מקום שאתה נהנה מזה.
ואני אגיד משהו שאני קצת חושבת אחרת לגבי הנטייה ללמידה. בכולנו יש סקרנות טבעית, תסתכל על ילדים, כן. זה קיים בנו. אנחנו רק פשוט צריכים לנתב את זה למקום שמדבר אלינו.
כן,
נכון. בית ספר הורג לנו הרבה את הסקרנות. אבל כשאתה יוצא החוצה ואתה כבר הופך להיות אדם גדול, בעצם אתה יכול להחליט מה שבא לך. מה, אין פה משהו ש... אני מסתכלת למשל על הילדים שלי כבר, שהם דור אחר במובן. יש לי בן שמצד אחד הוא יודע קוריאנית כי הוא למד לבד, והוא גם קצת יודע סינית כי הוא למד לבד, והוא גם מבשל. והוא גם עוסק בעולמות ההייטק וזה. אז כאילו, זה הכל קיים ברובוטיק. אז אני אומרת, זה כבר היכולת להיות מרובד ומגוון עם עוד, אני חושבת שאתה היית דוגמה נהדרת לאורח כזה אצלנו בפודקאסט היום, של מישהו שהוא עושה דברים שעל פניו, אם היית שם את זה, היום אומר, רגע, מה זה קשור?
מה הקשר? זה בדיוק ההזנה, שכל דבר בעצם מזין, זה כמו סוגי התזונה. אני חושב שאם מסתכלים על כל הדברים האלה, ובסופו של דבר, החיפוש אחרי המשמעות גם הוביל אותך למקומות של התנדבות. המקום הזה שאתה יכול לתת מעצמך גם בלי תשלום, גם בלי שום דבר, אלא רק מתוך יצירת משמעות או אידיאולוגיה, בעצם תפס אותי במחפש איך אני יכול להמשיך, כי כל החיים התנדבתי בכל מיני מקומות קטנים, אם זה ניהול קבוצת כדורסל, ואם זה ככה, ואם זה ככה, חיפשתי משהו גדול יותר. ואז אתה... בודק, מחפש, ובעצם דרך תוכנית של, שבאינטל בעצם לוקחים אנשי הייטק, מנהלים ומשדכים בינם לבין עמותות, הגעתי לעמותת סאנרייז, שזו עמותה שבעיניי מדהימה, מייצרת הזדמנות לילדים.
מה העמותה עוסקת?
היא מייצרת הזדמנות לילדים חולי סרטן להיות פשוט ילדים. וזה אומר שאנחנו מזהים שילדים חולי סרטן הם ילדים שהם יחסית מבודדים חברתית. הם לא באמת נהנים מקייטנה כמו כולם. זה התחיל בארצות הברית, זה עלה לארץ, דרך ארגון ה-JCC שם, עלה לארץ, כבר אני חושב מ-2010 זה קיים בארץ, ובעצם אנחנו עושים בקיץ, זה גם היה בפסח, אבל נגמר לנו התקציב, אבל בקיץ אנחנו עושים 3 שבועות של קייטנה, שבה ילדים חולי סרטן והאחים הבריאים שלהם, זכאים להשתתף 3 שבועות ללא תשלום בקייטנה.
וואו.
הקייטנה היא דו-לשונית. יש לנו מדריכים דוברי ערבית, מדריכים דוברי עברית. יש לנו ילדים מכל מה שנקרא דתות, נוצרים, מוסלמים, יהודים. זה איזשהו מקום שהוא כולו ילדים. ולבקר במקום כזה, אתה פשוט מרגיש את השמחה של הילדים. אתה מרגיש בעצם איך אתה מאפשר לילדים בעצם לקבל חיי חברה, ופתאום גם האחים הבריאים וגם הילד שחולה שבדרך כלל מנותקים אחד מהשני,
או גם נתחקים הצידה קצת,
כי כולם עכשיו פתאום נמצאים החולה. במרכז הבמה. מקסים. ובנוסף לזה פתאום ההורים, שעד כדי כך שפחות בדרך כלל אחד מבני הזוג עוזב את העבודה כדי להיות עם הילד, יש להם פתאום שלושה שבועות בקיץ, שהם עם עצמם, שהם יכולים לעשות דברים. הדבר הטוב על זה, אפשר להגיד ש85% מהילדים חולי סרטן מבריאים, ואנחנו רוצים להעניק להם חוויה, ואני יכול להגיד שילדים שהיו בקייטנות שלנו גם נשארו והפכו למדריכים, וזה עוד יותר מרשים. ובנוסף יש לנו התנדבות דו-לשונית ברמב"ם, בית חולים רמב"ם, במחלקה האונקולוגית לילדים, בית חולים סורוקה ובהדסה עין כרם. וגם זה, גם מתוך ההתנדבות הזאת והמקום הזה, יש לך דברים שהופכים אותך ועוזרים לך להתפתח ולהביא את הדברים לתוך הארגון ולתוך האנשים שלך.
וואו. אז עם סיום כזה אופטימי, אני רוצה להגיד אודי תודה שבאת.
בכיף גדול.
וככה שיתפת על הדרך.
איש מלא אשכולות שנראה לי נגענו רק באולי חצי ממה שהוא עושה.
טוב, ותסיים את הדוקטורט ואז נדבר שוב.
אנחנו כמובן נשים לינק לעמותת סאנרייז בפרק.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
ותודה לכם על ההזדמנות.
יאללה ביי.